בוקר טוב לכולם. היום זה הסיור האחרון של הזמן הזה. זכינו להתקרב כבר לליל הסדר ונעסוק פה בסוגיה מאוד חשובה של עניין של ליל הסדר. כאשר כבר עכשיו אני אקדים ואומר, יש לנו הזכרת יציאת מצרים המון פעמים בתורה. בכלל, מצרים נזכרת 70 פעם בחומש, אבל זה דבר מאוד מגוון. יש לנו ליל הסדר, שזה מצווה מאוד מרכזית, ששם צריכים להזכיר את יציאת מצרים, פלוס לעשות פעולות מסוימות שמזכירות לנו את יציאת מצרים. יש לנו מצווה נוספת להגיד כל יום, בבוקר ובערב, יציאת מצרים. אבל לא כל שלושת המרכיבים האלה של יציאת מצרים בכל יום, בבוקר ובערב, שתי מצוות. וליל הסדר, יש ביניהם חילוקים, כמה וכמה חילוקים מעניינים, שנובעים מהצורך להזכיר את היציאה בכל אחד מהמצבים האלה מבחינה אחרת. אז אנחנו בואו נלך לאט לאט לפי הסדר. אני קורא מספר אחד. אומרת הגמרא, מזכירים יציאת מצרים בכל יום, לומדים את זה מפסוק, ויאמר, אני קורא מספר אחד, ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה, אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה, ולא יאכל חמץ. אומר רש"י, זכור את היום הזה, לכאורה זה מדובר פה על ליל הסדר, אבל רש"י אומר, למד שמזכירים יציאת מצרים בכל יום. לא רק בליל הסדר, בכל יום, היום הזה, כי אתה צריך לזכור את היום הזה. הרמב״ם הלכות קריאת שמע, הוא לא מונה את היציאת מצרים בתור איזה דבר נפרד. הוא בתוך קריאת שמע, בכוח מצוות קריאת שמע, מבליע גם את יציאת מצרים. אני קורא את הרמב״ם במספר 2. פעמיים בכל יום קוראים קריאת שמע בערב ובבוקר. את המקור הזה אנחנו נראה אחר כך. שנאמר הוא בשרבך ובקומך. בשעה שדרך בני אדם שוכבים, זה לילה. בשעה שדרך בני אדם עומדים, יום. ומה הוא קורא? שלושה פרשיות. שמע, והיהם שמוע, ויומר. מקדימים לקרוא פרשת שמע, מפני שיש בה ייחוד השם וכו' וכו'. אני עובר להלכה ג', מספר 3. אף על פי שאין מצווה ציצית נוהגת בלילה. ואז לכאורה בלילה לא צריכים לקרוא את פרשת ויומר. קוראים אותה בלילה מפני שיש בה זיכרון יציאת מצרים, ומצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. מה זה כל? קריאת שלוש פרשיות, כל זה לרבות את הלילות, כך אומרת הגמרא. וקריאת שלוש פרשיות אלו על סדר זה היא הנקראת קריאת שמע. זאת אומרת, יש פה ברמב״ם הבלעה של עניין הזכרת יציאת מצרים, בגלל שעומדים את זה מריבוי, אז זה גם ביום, גם בבוקר וגם בערב, לא בתאריך של יציאת מצרים. כל יום ויום אנחנו צריכים להזכיר את יציאת מצרים בבוקר ובערב. אבל זה גנוז בתוך פרשת קריאת שמע, זה לא מצווה בפני עצמה. לעומת זה בליל הסדר, אז אני קורא מספר 4, כאן זה הדבר היסודי של ליל הסדר, שמור את חודש האביב. ועשית פסח להשם אלוהיך בחודש האביב וכולי, וזבחת פסח, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. אומר רש"י, למען תזכור, על ידי אכילת הפסח והמצה, זה ליל הסדר, את יום צאתך מארץ מצרים. יש מצווה מיוחדת של ליל הסדר, ולכן הרמב״ם מונה את המצווה הזאת כמצוות עשה מיוחדת. אני קורא את הרמב״ם במספר 5. מצוות עשה של תורה, לספר בניסים ובנפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר זכור את יום השבת. ומניין שבליל 15, איפה אתה יודע שדווקא בליל הסדר? בשעה שיש מצב ומרום מונחים לפניך. ואף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים, חייבים לספר ביציאת מצרים, וכל המעריך בדברים שירו והרי זה משובח. אז אנחנו רואים פה שהרמב״ם מונה את הדבר הזה ואומר, זה מצוות עשה של תורה. קודם הוא לא אמר מצוות עשה של תורה, כל יום ובוקר ובערב. עכשיו הוא אומר זה מצוות עשה של תורה, ולכן הוא באמת מונה בספר המצוות, זה היה פסקה מתוך יד החזקה של הרמב״ם. כתוב מצוות עשה של תורה ליל הסדר. ועכשיו בספר המצוות לרמב״ם, מצוות עשה קנ"ז מספר 7, מצווה קנ"ז, ציוונו לספר ביציאת מצרים בליל 15 בניסן בתחילת הלילה. כפי צחות לשון המספר. כל מה שיוסיף במאמר ויעריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם ומה שעשו עמנו המצרים מעוול וחמאס ואיך לקח השם נקמתנו מהם ובהודות לו יתברך על מה שגמלנו מחסדיו כמו שאמרו כל המעריך לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. למה הרמב״ם לא כתב את המצוות עשה הזאת שזה כל יום? הרמב״ם כן אמר בהלכות קריאת שמע שיש מצוות עשה לזכור את יום יציאת מצרים גם בבוקר וגם אפילו בערב, ויומר זה מצוות ציצית, גם שם, אבל הוא לא כותב, ברמב"ם שם לא כותב מצוות עשה של תורה. פה הוא כותב מצוות עשה של תורה. אז יש פה חידוש עצום של האור שמח. האור שמח אומר ככה, אני אגיד קודם את התוכן שלו בקיצור, במשפר 8. האור שמח אומר ככה, יש מצוות מפורשות בתורה. למשל המצווה הזאת של ליל הסדר, ואותה הרמב״ם מונה בתוך הסט של מצוות עשה בספר המצוות. אבל יש דברים כאלה שאנחנו עושים, כיוון שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב שנעשה את הדבר הזה. זה לא ציווי, אין בזה ציווי, אבל זה, אז רבנן, כיוון שהם ידעו שהקדוש ברוך הוא, אם הייתי אומר את זה בלשון השוק, מבסוט מזה שיש דבר כזה שתזכור את יציאת מצרים, חכמים סידרו שגם אנחנו אומרים את ה, בכל, במשך כל השנה את, ה, את הזכרת יציאת מצרים. בואו נסתכל בתוך האור שמח בעצמו את החידוש הגדול הזה שהוא אומר פה. קודם כל מביא את השג התארי, מספר 8. יש המעריך בהזכרת יציאת מצרים וכולו. אחר כך הוא אומר ככה, אני קורא שורה שלישית. ודע כי חיפשתי בדברי רבנו בספר המצוות, כך אומר האור שמח, חיפשתי ברמב״ם בספר המצוות ולא מצאתי שימנה מצוות יציאת מצרים להזכיר בכל ימות השנה רק בליל ט"ו של ניסן. באמת זה נורא בולט, הרמב״ם אומר מצוות עשה של תורה במספר 5 מה שלמדנו, הגעת לבנך וכו' וכו'. אז אומר האור שמח עיקרון 9 אמינה, עיקר מצוות יציאת מצרים להזכיר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, פשטה דקרא מאירי בחודש האביב, עשית פסח. זה ברור שזאת המצווה העיקרית, דאורייתא, לכן זה מצוות שיש לתורה, ולכן זה מנה בספר המצוות, להזכיר בליל הסדר, ולעשות את כל הפעולות שאנחנו עושים בליל הסדר. אחר כך הוא ממשיך הלאה. למען תזכור, בצורה שנייה מלמטה במספר 9, על ידי מצוות תפילין, וימים טובים שבהם אנו זוכים יציאת מצרים, ולכך לא כתיב בלשון ציווי. והדקרי להגמרה דאורייתא, יש תקנות חכמים, מספר 10 אני קורא, שאין זה רק משום משמרת, כמו נטילת ידיים. זאת אומרת, יש לנו כל מיני תקנות חכמים. יש לפעמים תקנות חכמים שהם עושים את זה כהכנה למשהו אחר. למשל נטילת ידיים. ויש משום עניינים שנתחדשו אחרי מתן תורה, כמו קריאת המגילה, קריאת המגילה דאורייתא, דרבנן. או חנוכה זה דרבנן. יש עניינים שהם להפקת רצון הבורא. אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתזכור את הדבר הזה, אז זה לא צריך להיות כלול בתוך ספר המצוות. זה באמת דין דרבנן. אבל חז"ל סידרו דבר כזה, אמרו דבר כזה מדעתם, וזה נהיה כמו דאורייתא, אבל זה לא דאורייתא. בכל זאת, כאשר ראו אנשי כנסת הגדולה הכוונה, כי זהו הפקת רצון הבורא, לאופן יותר נרצה, התחייבו בזה. וזה לא תבוא זדקנת תורת, אני ממשיך הלאה. אנו רואים שהבורא יתברך הגיד בתורתו שלתכלית זה יצאנו בחיפזון, מפני זה ציווה בפסח, או בשאר מצוות, למען תזכור את כל ימי חייך. תקנו אבותינו לזכור בפה מלא יציאת מצרים בכל יום, ולהודות לו על זה. זאת אומרת, זה באמת תקנה דרבנן, אבל הם נתנו לזה חומרה של דין דאורייתא. אז אם נסכם מה שאמרנו עד עכשיו, אין ספק שבליל הסדר המצווה היא מצוות עשה, ולכן שם הרמב״ם אומר מצוות עשה של תורה. אבל במשך כל השנה, להזכיר את יציאת מצרים נגיד בחגים, להזכיר את זה יציאת מצרים כשאנחנו מניחים תפילין, אנחנו רואים שבגלל שהקדוש ברוך הוא המגמתו שתזכור טוב את הדבר הזה, ולכן 50 פעם בתורה הוא מזכיר את יציאת מצרים, אז הוא לא אמר לך על ציווי, אתה עכשיו תזכיר את יציאת מצרים ככה וככה. חז"ל סידרו סט של הזכרה של יציאת מצרים, זה כאין דאורייתא, אבל זה לא ממש דאורייתא, לכן הרמב״ם לא מונה את זה בתור מצוות עשה מיוחדת. אבל אם תסתכלו קצת קדימה במספר 19 במסכת ברכות, כתוב ככה: מזכירים יציאת מצרים בלילות. אמר רבי אלעזר, מספר 19 אני קורא. מה זה? לא עובד. נכון. סליחה. עוד רגע. תראו מספר 19. מזכירים יציאת מצרים בלילות, אנחנו כולנו מכירים את הגמרא הזאת. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, לא זכיתי שתאמר מצרת כל ימי חייך, לילות. חכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, להביא עם אותה משיח. יש מחלוקת האם צריך להזכיר בכל ערב את יציאת מצרים בגמרא. והגמרא אחר כך אומרת מחלוקת באופן מפורט מי ומי חולקים בדבר הזה. במספר 20 כתוב במספר 20 ככה בגמרא במסכת ברכות: אמר מר, קורא קריאת שמע ומתפלל, מסייל לרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה של הערבית. שהוא קודם כל אמר גאל ישראל ויציאת מצרים, ואחר כך הוא מתפלל 18. רבי שועה בן לוי אומר, תפילות באמצע תקנון שלא צריכים לזכור בלילה לעשות, אנחנו תכף נזור לגמרא הזאת. אבל עכשיו, אם אני עכשיו, כדי שלא נתבלבל, מה למדנו עכשיו? למדנו ככה, למדנו שיש במצוות עשה, שהיא לכולי עלמא, לא פליגה שצריך להזכיר את יציאת מצרים בליל הסדר, וזה בלי שיעור, עד הבוקר הכי טוב לספר ולהוסיף במדרשים, ולעשות הצגות איך יצאנו ממצרים. זה מצוות עשה, דאורייתא, ממש מצוות עשה יסודית וחשובה. אבל יש עוד מצווה שאנחנו, כמו שאומר, אור שמח אומר, ראינו שהקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את יציאת מצרים, סידרנו שגם בנסיבות אחרות נזכיר את יציאת מצרים, בחגים, או בכל יום ובכל לילה, אבל זה לא בסט של מצוות עשה, זה כלול בתוך קריאת שמע במצוות עשה, אבל באופן עקרוני, כל ההזכרות האלה, זה באמת דין דרבנן. עכשיו בואו נסתכל, אני חוזר לדף הראשון, מספר 12. יש ספר מצוין שנקרא שאלת יבץ, אני ממליץ ללמוד אותו, זה ספר של הרב זולטי, זכר צדיק לברכה. יבץ זה יעקב בן צבי, הרב זולטי. מספר 12. הוא מביא קושייה של המנחת חינוך. מספר 12. בזה יניחה הד את המה, מנחת חינוך, מצווה כף א', על הרמב״ם שכתב בפרק ז' מצוות עשה לספר ביציאת מצרים בליל הפסח, כמו שראינו מקודם. ולא בכל לילה יש מצווה להזכיר יציאת מצרים, כמו שכתב הרמב״ם בהלכות קריאת שמע. מה ההבדל בין יציאת מצרים של כל לילה לבין יציאת מצרים של ליל הסדר? לכאורה זה אותו דבר. אם כן, מה המצווה המיוחדת בליל הפסח? כל לילה, בגלל, כמו שאמר האור שמח, יש לך, אתה רואה מגמה שהקדוש ברוך הוא מאוד אוהב את זה, שמת את זה בלילה. אז עכשיו, מה ההבדל בין זה לבין יציאת מצרים של ליל הסדר? אומר הרב זולטי ככה, ונראה. ובכל לילה המצווה היא להזכיר יציאת מצרים בפה. אבל אנחנו לא אוכלים מרור, ולא אוכלים מצות, ולא עושים שום מצוות מעשיות. אנחנו מסתמשים בפה. אתם יודעים שכתוב בספרים, פסח, זה כל לילה. אבל בליל פסח, בליל הסדר, מצוות סיפור היא גם במעשה. היינו, כל הלכות הסדר. אכילת מצה ומרור, שתיית ארבע כוסות, הסיבה דרך חירות, הכל הוא קיום מצוות סיפור יציאת מצרים. זאת אומרת, יש חידוש עצום בליל הסדר. לכן גם הרמב״ם, כשהוא מדבר על זה, מצוות עשה כזאת, אז הוא מזכיר את כל הדברים האלה, בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. כל לילה אתה מזכיר יציאת מצרים בפה, וזה יצאת ידי חובה, מה שחזל כל כך רצו שתזכיר יציאת מצרים. אבל בליל הסדר, אתה עושה את כל מיני פעולות שכל אחת מהן מזכירה את יציאת מצרים. פעולות מעשיות. לכן יש מצוות עשה לכל מצה, ויש מצוות דרבון לכל מרור. ויש לנו ארבע כוסות, ארבע ניסיונות הגאולה, שזה גם דרבנן, אבל בכל אופן, איך שלא יהיה, אנחנו רואים שליל הסדר זה משהו בפני עצמו הרבה יותר עדיף במידה מסוימת על כל הזכרת יציאת מצרים, גם בבוקר וגם בערב, במשך כל הימים. עכשיו הוא אומר דווקא מינה מאוד נחמדה בין ליל הסדר, שאנחנו מזכירים יציאת מצרים, שזה עושים את הדברים המעשיים, לבין כל יום. הוא אומר, מה יהיה הדין אם אדם הוא אילם? אז הוא לא יכול להזכיר יציאת מצרים. הפה שלו לא יכול לדבר. אבל בליל הסדר, אף על פי שהוא לא יכול לדבר, אם הוא עושה את הפעילויות האלה, הוא אוכל מרור עם הפה שלו, הוא אילם, הוא יכול לאכול ולאכול. הוא אוכל מצות, הוא שותה ארבע כוסות, אז הוא מקיים מצוות עשה. כי המצוות עשה בליל הסדר, הייחודיות שלה היא שלא רק לדבר בפה, אלא גם לעשות את כל המעשים. יש הרבה, פעם אני שמעתי מהבת של הרב עובדיה יוסף, תיאור איך שהיה ליל הסדר אצלו בבית, איך שהוא עשה, הוא עשה, עשה הצגות, שם משאר אותם צורה, כדי שהתינוקות יהיו מבסוטים מהדבר הזה. באמת אנחנו גם מנהגנו שכל פעם יש איזו הצגה של הילדים בליל הסדר. זה צריך להמחיש את הדבר הזה ולהכניס את זה לתוך הראש של הילדים, את כל הסיפור הזה. אז על כל פנים, אבל נעזוב עכשיו את הסיפור הזה, אבל באופן עקרוני אנחנו רואים שזה מלווה באכילת מצה מארון, מחנת מצה דאורייתא, אכילת מרור, דרבנן, שתיית ארבע כוסות וכדומה, ולכן גם אילם יכול לקיים את המצווה הזאת. ויש לי, בזה נפקא מינה, אני רואה קורא 13. לאילם, אם הוא מקיים מצוות סיפור יציאת מצרים, שהרי כבר הוכיח השגת אריה, להזכירת יציאת מצרים הוא רק בפה ולא בירור הלב. אם כן, אילם לא יכול לקיים מצוות סיפור יציאת מצרים. וכולי וכולי, ממשיך הלאה. אמנם, לפי המבואר 14, קיום מצוות סיפור ליל הפסח הוא לא רק בהזכרה בפה, אלא גם במעשה, על ידי אכילת מצה ומרור, שתיית ארבע כוסות, לכות הסדר, גם אילם וחרש מקיימים סיפור יציאת מצרים. עכשיו הוא מחדש פה עוד חידוש. חלק מהאגדה של פסח זה הלל. אנחנו חותכים את הלל לשני חלקים, וחלק אומרים לפני האוכל, אחר כך חלק אחרי האוכל. יש מצוות עשה של הלל, בליל הסדר. כשאתה מסתכל במקור של הלל, המקור של הלל נמצא במסכת ערכין דף י', שם כתוב שיש 18 ימים שאנחנו אומרים הלל שלם. איזה ימים? שמונת ימי סוכות, הלל שלם. שמונת ימי חנוכה, הלל שלם. ואחר כך ביום הראשון של פסח, הלל שלם. וכן בחג השבועות, הלל שלם. סך הכל 18 פעם. אז שואלים, השואל הרן, למה לא מזכירים גם את הלל שלנו שאנחנו אומרים אותו בליל הסדר? גם אומרים הלל. למה זה לא נזכר? אפילו יש כאלה שבתפילה אומרים הלל, עם ברכה. זה נשונים במחלוקת, אבל באופן עקרוני, בליל הסדר, בתוך הטקסט של ליל הסדר, יש גם הלל. אז תראו מה שאומר פה הרב זולדי. 15. בזה יהיה ניחא, עד את המה הרן בפרק ערבי פסחים, למה לא נמנה הלל שבליל הפסח בכלל 18 ימים שגומרים בהם את ההלל? לפי המבואר בדת הרמב״ם, הרי החלוקים הם בדיניהם. ב-18 הימים שגומרים בהם את ההלל, זה רק מדרבנן. מה שאין בליל הפסח, מצוות הלל הוא מהתורה, שהרי הוא בכלל מצוות סיפור יציאת מצרים. הלל, כתוב, הלל זה מהמרוז, אחד אומר שזה יציאת מצרים. כתוב בצאת ישראל ממצרים גם בתוך ההלל. זאת אומרת, יש הלל הרגיל שאנחנו אומרים כל השנה, גם ב-18 פעמים שזה הלל שלם, וגם כל ראש חודש הלל חסר, אבל זה מצוות הלל אחת. בליל הסדר, ההלל מקבל משמעות חדשה. הוא חלק מהאמירת ההגדה של פסח. ולכן הדבר הזה הוא באמת דין דאורייתא, ולכן בהחלט צריך להגיד את ההלל הזה, והוא לא כלול בתוך ה-18 מה שכתוב במסכת ערכין, כי שם זה דרבנן. ופה זה חלק ממצוות סיפור יציאת מצרים. אני ממשיך הלאה, תראו 16. ונראה דכתב הרמב״ם בספר המצוות, ציוונו לספר, מה שראינו מקודם, ביציאת מצרים בליל 15 בניסן בתחילת הלילה, וכל מי שיוסיף במאמר ויעריך בדברים והגדלת מה שעשה לנו השם ומה שעשו לנו המצרים, ואיך לקח השם נקמתנו מהם, ולהודות לו יתעלה על כל טוב שגמלנו, יהיה יותר טוב, להעריך הכי טוב. כמו שאמרו כל המעריך לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אז בתוך הרשימה הזאת שהרמב״ם מספר לנו על ליל הסדר, כתוב להודות לא יתעלה על מה שגמלנו. להודות זה הלל. זאת אומרת, הוא מוכיח מכאן שהרמב״ם סובר שההלל של ליל הסדר יש לו משמעות עדיפה על ההלל של כל השנה. שההלל הזה הוא חלק מסיפור יציאת מצרים, שזה דין דאורייתא. אז הוא אומר שיש לה גם עוד נקמינה נחמדה בעניין הזה. כל ה-18 ימים שאנחנו גומרים את ההלל, צריך להגיד את ההלל בעמידה. פה אנחנו אומרים את ההלל בישיבה. בליל הסדר אנחנו יושבים, כי ההלל של ליל הסדר הוא ייחודי. הוא חלק מסיפור יציאת מצרים, וכמו סיפור יציאת מצרים אנחנו יושבים, גם פה אנחנו יושבים. בואו נעבור לדף הבא. עכשיו אנחנו קצת נפרט. עד עכשיו דיברנו על ליל הסדר, ודיברנו, אמרנו את החידוש הנחמד הזה של הרב זולטי, שכל הפעילות שאנחנו עושים, וגם כל ההצגות שאנחנו עושים, עד הבוקר, מי שיש מעריך, יש לו כוח, מעריך עד, להעריך עד הבוקר בסיפור, להגיד מדרשים, ללמוד חתיכות גמרא ממסכת פסחים, זה כל זה, זה חלק אינטגרלי של מצוות עשה של ליל הסדר. עכשיו תראו מספר 20. אני חוזר לגמרא שראינו אותה מקודם. אני מדבר עכשיו על כל יום. יש פה מחלוקת מאוד קיצונית בין רבי יוחנן ובין רבי יהושע בן לוי. אמר מר, מספר 20, קורא קריאת שמע או מתפלל. תראו, יש מחלוקת ענקית פה בין רבי יוחנן לבין רבי יהושע בן לוי, מה הסדר של תפילת מעריב. אחד אומר, תפילת מעריב זה כמו שאנחנו. אנחנו אומרים קודם קריאת שמע, ואומרים גאל ישראל, ואחר כך אומרים השכיבנו, ואחר כך עומדים 18. אנחנו מצמידים את גואל ישראל לפני 18. אני קורא, הקורא קריאת שמע מתפלל, מסייל לרבי יוחנן דאמר מספר 20, איזו בן העולם הבא זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. תפילה זה 18, ולפני 18 במעריב אתה אומר, לפני 18 של מעריב אתה מזכיר את הגאולה, את גאולת מצרים. רבי יהושע בן לוי אומר, תפילות באמצע תקנו. רבי יהושע בן לוי אומר, לא נכון. לא נכון. במעריב, קודם 18 ואחר כך קריאת שמע. מה, למה, מה, מה, מה החילוק? הוא אומר, תפילות באמצע תקנו, זאת אומרת, אם אנחנו עושה סדר בכל הסדר היום שלנו, מהבוקר עד הערב, בבוקר אנחנו אמרנו בשחרית, התפללנו, אמרנו קריאת שמע, שמחנו לו גאולה לתפילה, אמרנו 18, אחרי שאמרנו גאל ישראל בבוקר, צור ישראל, וזה גאל ישראל, גאל ישראל, אנחנו אומרים 18. אחר כך הוא אומר, צריך גם, ה-18 השני, גם כן צריך להיות באמצע, לא קיצוני. אם אתה אומר את ה-18 במעריב אחרון, אז אתה בזה מסיים את היום, לא. אתה, תפילות באמצע תקנו, כל ה-18, שלושת ה-18 שאנחנו אומרים כל יום, צריכים להיות במרכז, ולסיים את כל הסט הזה, ביציאת מצרים. זה מחלוקת עצומה בין רבי יוחנן לבין רבי יהושע בן לוי. אני קורא פעם את רבי יהושע בן לוי, תפילות באמצע תקנום, במה יקם מפלגה? עכשיו, מה באמת, מה המחלוקת פה? מה פתאום, למה זה אומר ככה? זה אומר ככה? אומרת הגמרא ככה. איבה איתם הקרא, איבה איתם הסברה. איבה איתם הסברה, דרבי יוחנן סבר, גאולה מאור תנה מהווה. תכף אני אסביר. אלא גאולה מעלייתה לא הווה עד צפרה. רבי יהושע בן לוי סבר, כיוון דלואה ואלא מצפרה, לואה וגאולה מעלייתה. יש פה מחלוקת מאוד מעניינת. היו לנו שני שלבים של יציאת מצרים בלילה שאנחנו יצאנו ממצרים. השלב הראשון היה, אתם זוכרים? היה מכת בכורות. ואז משה, אז פרעה רץ עם הכותונת לילה שלו בכל המקומות לחפש את משה רבנו, תצאו מהר מזה. נהרגים לנו פה בחורות וכל מיני אנשים נהרגים פה באמצע. הוא חיפש את משה רבנו, כי אז הוא החליט באופן סופי לתת לעם ישראל לצאת ממצרים. זה היה בלילה. בבוקר, כשאנחנו יצאנו, למה לא רצינו לצאת בלילה? אז כתוב בכמה מקורות בחז"ל, שאנחנו רצינו לצאת דווקא ביום, לאור היום, אנחנו לא מתביישים. עד שהיהודים יצאו ממצרים לא היה עבד אחד שברח ממצרים. היו גם עוד המון עבדים חוץ מעם ישראל במצרים. זה היה מעצמה אדירה, כמו היום מעצמות העצומות. זה היה רוסיה לפני שהשתחררנו מרוסיה. אף אחד לא ברח. פתאום בבוקר הזה, 600,000 גברים שבגיל מסוים, עוד כמה וכמה מיליוני נשים וילדים וזקנים, כולם בבת אחת יצאו ביד רמה ממצרים. לכן דחו את יציאת מצרים בפועל עד הבוקר, בלילה עשו ליל סדר בתוך מצרים היהודים, ואכלו מצות, ואכלו מרור וכו' וכו', ובבוקר יצאנו ממצרים. אז עכשיו המחלוקת שבין רבי יהושע בן לוי לבין רבי יוחנן היא כזאת. כולם מודים שבבוקר זאת הייתה הגאולה השלמה. כי יצאנו מארץ מצרים. אבל לגבי הערב, איך להתייחס לזה? אחד אומר, רבי יהושע בן לוי אומר, בלילה זה לא, זה לא, זה לא נקרא איזה. גאולה זעירה, לא צריך להזכיר את יציאת מצרים בלילה. ורבי יוחנן אומר, כן צריך להזכיר. גם גאולה קצת זה גם כן משהו. זה המחלוקת, כך אומרת הגמרא, זאת הסברה של המחלוקת ביניהם. אבל יש פה דבר צדדי. תראו, מה אני אמרתי מקודם? שמזכירים בלילה את יציאת מצרים, אז גואל ישראל, ואחר כך 18, זה לא נכון. בין גואל ישראל בלילה לבין 18 יש השכיבנו. זה שואלת הגמרא, מה אתה אומר שאתה סומך גאולה לתפילה בלילה? גאולה זה יציאת מצרים לתפילת 18, זה לא נכון, יש משהו שמפסיק. השכיבנו זה מפסיק. אז למה אתה אומר? אז הגמרא אומרת, לא, גאולה אריכתא דה. מה זה גאולה אריכתא? זה דבר נפרד. דבר, ממש דבר נפרד. תראו, זה דבר נפלא, אומר רבנו יונה, שזה צריכים כל ערב לזכור את הדבר הזה. אומר רבנו יונה ככה, 22. אף על גב דצריך לומר השכיבנו בגאולה, כי גאולה אריכתא דמיה. הטעם, שאין הפסקה מפני השכיבנו. השכיבנו זה לא מפסיק את הגאולה. למה? מעין הגאולה הוא שבשעה שעבר למשחית לבוא על בתיהם, אתם יודעים, במצרים היו היהודים והגויים יושבים במעורב. היו ישבו במעורב. בקומה ראשונה ישב מצרי, בקומה שנייה ישב יהודי וכדומה. בואו נדמיין לעצמנו מה היה בלילה הזה. בלילה הזה היו צעקה עצומה, אין בית אשר אין שם מת. החבר'ה פה ישבו בליל הסדר, אכלו מצות, היו שמחים. והקדוש ברוך הוא דילג על הבתים של עם ישראל ובפינצטה הרג את המצרים. אבל עם ישראל שישב בתוך הליל הסדר ושמע את הצעקות והבכיות מכל הצדדים, התחילו לפחד קצת. אומרים, אולי שמה יגרום החטא, אולי פתאום פספוס גם ירגו אותנו. אז מה הם אמרו? אמרו השכיבנו. השכיבנו השם אלוקינו שלום, עמידנו מקלו לחיים. אסר שטן מלפנינו ומאחורינו, תרוג אותם מלפניו, המצרים, אבל לא אותנו. זה מה שאומר פה רבנו יונה. לכן השכיבנו זה לא איזה דבר נפרז, זה בעצם חלק מהאמירת הגאולה. לכן זה נקרא גאולה אריכתא. זה הסגנון, מה שאנחנו אומרים כל לילה עכשיו, השכיבנו, זה הייתה תפילת עם ישראל בזמן המכות של מצרים. דרך הצדיקים שיראים תמיד, שמא יגרום החטא, אני קורא פה בשורה 50, במספר 22. וכנגד אותה התפילה התקינו לומר השכיבנו, שיצילנו השם מכל דבר רע וישמור צאתנו ובואנו. וכיוון שהתקינו לומרו כנגד מה שהיה בשעת הגאולה, אמרו לו אבי הפסקה, זה גאולה אריכתא. טוב, אז אנחנו נסכם מה שאמרנו עד עכשיו. רק רגע. כולם לא פליגי שבליל הסדר זה מצוות הסדר אורייתא, ולכן הרמב"ם אומר מצוות עשה של תורה. בבוקר גם כן, זאת מצווה עשה שאין מחלוקת בין רבי יהושע בן לוי לבין רבי יוחנן שבבוקר אומרים, כי יצאנו בבוקר ביום צאתנו מארץ מצרים. על הלילה יש מחלוקת, האם בלילה זה גם כן איזושהי מצווה או לא. אנחנו פוסקים שזה כן מצווה מסוימת בלילה. זה התוכן, כן, אני רוצה פה לשאול משהו.
יש יום קדיש.
איך?
יש יום קדיש.
לא, קדיש זה, קדיש זה כמו שאתה אומר, ברוך אתה השם. זה לא מפסיק, זה אתה... אתה צריך לזכור שלפני 18, שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. זה אין בעיה. הבעיה שפתאום, זה בקשה פרטית כזאת, השכיבנו. אומר, לא, זה לא פרטית. זה בקשה שמעשה הקדוש ברוך הוא. פתאום, עם ישראל ביציאת מצרים לא היה צדיקי הדור. נכון שלא שינו את שלמם, אבל הם היו עובדי עבודה זרה. כך כתוב, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה. אז הם פחדו שמה הקדוש ברוך הוא פתאום... יגרום להם איזה משהו. אז לכן זה גאולה אריכתא. ועכשיו תראו דבר נפלא שאומר ספר המאיר לעולם. ספר מאוד לא ידוע. אבל אני קורא לכם פה מספר 23 את ההסכמה של הרב קוק, מרן הרב זצ"ל, לספר המאיר לעולם שהופיע כמה דורות לפני הרב, זה היה, הוא חובר על ידי הנין של האח של הגאון מווילנה. בכלל לא מוכר. תראו מה שהוא אומר עליו. זה ההסכמה הכי חזקה שישנה בדברי הרב. הוא כתב המון הסכמות. תראו 23. הדור, אתם ראו, דור בנינו, בונינו, דור הוגי תורת הקודש עצמאים לתללי אורותיה, ראו אור בהיר בשחקים המופיע כעת על אופקי התורה, דברים חדשים וגם ישנים שיצאו מפי זקן מופלא שבסנהדרין של גדולי גאוני דור שלפנינו, הלא הוא הגאון האמיתי מאור הגולה, צדיק יסוד עולם, החסיד, הענב, מרן רבי מאיר, מיכל משת. שת זה היה כפר קטן. היהודי הזה, שהיה גאון עולם, כמו שאתם רואים פה, היה, בחר לעצמו לשבת בכפר קטן, אין לו בעיות, כל הזמן יכול ללמוד. זה האיש הגדול בענקים שהעניק חמה בקומתו. וכל גדולי ישראל שיקרו, הבינו את ערכו הנורא בגדולת התורה והעירה ותאורת המידות להפליא, שהייתה מאותרת בענבה גדולה, אשר מצידה היה תמיד נכבה אל הכלים, ומסתיר גדולת צדקתו ותפארת תורתו הרחבה ועמוקה. שנים רבות ישב בתורה בעיר מצער, עיר קטנה, שת, ולא פנה לכל דרישות של כרכים גדולים שביקשו להתעתר בכבודו ולהתבשם וכו' וכו'. ותדעו לכם, המילה גאון האמיתי, אני לא רוצה לספר לכם את כל תורת התארים. אתם יודעים, יש אחד, כל אחד שעולה לתורה והוא לומד בישיבה, אומרים, רב פלוני אלמוני, אם הוא התחתן כבר. ויש לפעמים שאנחנו כותבים לאיזה רב, אז כותבים, כבוד הרב זה וזה. לפעמים כותבים, כבוד הרהג, בראשי תיבות. לפעמים כותבים, באופן מלא, הרב הגאון. ולפעמים אנחנו כותבים רק הגאון, ולפעמים, לעתים מאוד נדירות, הרב קוק רק לארבעה אנשים כתב מכתב עם המילה הגאון האמיתי. אחד מהם זה המאיר לעולם. בברום תמיד היה מתבדח, אומר, תראו, למדתי הרבה תורה בישיבת חברון, קראו לי רב. אחר כך התחלתי להיות דיין, וכבר למדתי קצת פחות, אז פתאום אני הייתי הרג. אחר כך אני פתאום הלכתי לבית הבין הרבני הגדול שכמעט לא יכולתי ללמוד, הייתי מנסה כל הזמן בבית הדין, פתאום הגאון. אבל זה התארים. התארים האלה הם תארים מאוד חשובים במרכז הרב, שהיו אנשים תורמים לישיבה. היה לנו מזכיר בישיבה שקראו לו רב שמעון קליין, והוא היה שולח קבלה אחרי, לא יודע, כמה שנים לפעמים. למה היה לו ספר התוארים, והוא פחד שכתוב הקבלה לאחד תואר פחות קצת, אז כל פעם היה מדקדף בספר הזה, ולכן לקח המון זמן עד שהוא כתב קבלה. זה אני אומר סתם מהצד, תראו איך הרב מתאר את היהודי הזה המאיר לעולם, שאני חושב שחלקכם, בטח חלקכם פעם ראשונה שאתם שומעים, הספר הזה מצוי. יש שם המון המון על העבודה, גם מסכתות בבבא קמא ובבטרה, לא גדול, אבל באמת נפלא. אז בואו נסתכל דבר נפלא שאומר המאיר לעולם. הוא אומר ככה, מפה 24. נחזור לענייננו. מצוות הגדה של ליל הפסח אינו רק בלילה, נכון? ליל הסדר זה רק בלילה. אם עבר הלילה ולא אמר, אין לו תשלומים ביום. אחד היה במערבים או בזה, בכל הלילה. אתה לא יכול להגיד לו, עכשיו תעשה ליל הסדר ביום. רק בלילה. יש דווקא, אתם יודעים שיש נוסחאות מיוחדות של הגדה של פסח מקוצרת. למי שבצבא נמצא והיה במערב וחזר אחרי חסות, מה בדיוק הוא יכול לעשות, כמה, איזה פריטים חשובים ופחות חשובים. בספר הגדול הזה שיצא על ידי בחור ממרכז הרב, יש שם פירוט מאוד של הרב גורן ושל הרב מנהר ואחרים, איך אפשר לקצר את ה-18, אבל רק בלילה, אין ביום. אז זאת אומרת, ליל הסדר, הלילה, זה הדבר הכי חשוב, שזה מצוות הסדר, הייתה שאנחנו ראינו שאין בזה מחלוקת, וכולם, והרמב"ם פוסק את זה בספר מצוות, זה בלילה. אבל רק בלילה. אם כן קשה טובה, הועיל ומצוות הזכרת יציאת מצרים של כל השנה, עיקר החיוב הוא ביום, לא אמרנו ככה. ביום כולם יודעים, גם יהושע בן לוי, גם רבי יוחנן, שביום זה מצוות עשה. אז איך זה, למה פתאום בליל הסדר זה דווקא בלילה? ולאורך כל השנה זה ביום. כל יום חול בלילה הוא בכלל מחלוקת, אם בכלל אומרים. פתאום בליל הסדר העיקר זה בלילה, ובקריאת שמע ששם גנוז גם יציאת מצרים זה דווקא ביום, ועל הלילה של כל יום יש מחלוקת תנאים. אומר האמיר לעולם, הרגש נפלא שהוא אומר את זה בכמה וריאציות. אומר ככה, עיקר הגאולה, שורה רביעית במספר 24, לא היה עד היום, כי אז יצאנו ממצרים. לדקאי מלן, גם בלילה מזכירים יציאת מצרים, הואיל וגם בלילה היה קצת גאולה. מה קצת הגאולה? שהיו מכת בכורות, ואז באמת זה היה המהפך שפתאום פרעה רצה שהם יצאו ממצרים. סבירה לי רבי יוחנן, עניין סמיכת גאולה לתפילה. כן? שגם בלילה צריכים לסמוך גאולה לתפילה. מה נשתנה מצוות והגדת לבנך ליל הסדר, שיהיה חיבוד דווקא בלילה ולא ביום? עד הרבה, עיקר הגאולה, לא היה אלא, אתה אמרת שעיקר הגאולה ביום. במקום ליל הסדר, תעשה יום הסדר. שזה העיקר. יצאנו משם, התפטרנו ממצרים. ליישב זה, 25, נקדים מתחילה להבין דברי השס ברש ברכות, בפלוגתא דרבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי לעניין אם צריך לסמור גאולה לתפילה בערבית או לא. רבי יוחנן סובר שצריך לסמור גאולה לתפילה, כי יש קצת גאולה בלילה, כי אז היה מכת בכורות. רבי יהושע בן לוי סובר, אין צריך לסמור בלילה, שאין משגיחים על זה, כי זה דבר תפל. אבל בין רבי יהושע בן לוי סוברים שבלילה לא היה רק קצת גאולה. כולם יודעים זה קצת, לא כמו רק בוקר. קשה טובה. אז נגד הסברה, לכאורה עיקר הגאולה היה בלילה. אז הוא הרג את המצרים, כל בכור, ובגלל זה אחר כך פרעה הסכים סופית שהם יצאו ממצרים, 26 אני קורא, והוא אמר שתצאו מפה, שלא יצאו ממצרים בעצם היום הזה, אפילו לא היה עבד אחד שברח ממצרים. אז למה אתה כל כך מזלזל בגאולה שהייתה בלילה? אומר אמיר לעולם, יש שני מיני גאולות. בלילה, כשהפרעה אמר, גמרנו, אתם תצאו מפה, תפרחו מפה, אני לא רוצה אתכם פה. בלילה הזה, זה גאולת הגוף. הוא לא רוצה את היהודים שהם יהיו במצרים. הוא משחרר אותם מהעבדות, שהגוף שלהם היה משובד 210 שנים. השתחררנו מהעבדות הגופנית בלילה. אני קורא את זה בפנים, חבל לקלקל את הנוסח שלו. שני מיני גאולות הים, 27. אחת היא גאולה שייכת לגוף, היא הייתה עיקרה בלילה. השנית היא גאולה שייכת לנפש, והיא הייתה עיקרה ביום. אלא שהסבה לגאולה הזו, הסיבה היה בלילה, כי בפועל הוא נתן לצאת בלילה, אבל באופן עקרוני ביום זה העיקר. למה? והוא מסביר את זה בהמשך הדרך, בדיוק נפלא שמדקדק בכל מקום שכתוב בתורה מצרים. יש המון פעמים שכתוב שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים, והמון פעמים שכתוב ממצרים. הנה, נראה כמה דוגמאות, תראו 28. פרשת ראה כתוב, שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם אלוקיך, כי בחודש האביב הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה. לא כתוב מארץ מצרים. עוד כתיב שם, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. פתאום פה, אין בתורה מילה מיותרת. למה פתאום פה כתוב ארץ מצרים? ופה כתוב מצרים. למען תזכור את יום צאתך, מארץ מצרים כל ימי חייך. בפסוק הראשון נאמר, הוציאך ממצרים. ולא כתב מארץ מצרים, מספר 29 אני קורא. פסוק השני, למען תזכור את יום צאתך, מארץ מצרים כל ימי חייך. ונראה, והכוונה היא על פי הנ"ל, שני מיני גאולה היו באותו לילה. גאולת הנפש הייתה עיקרה ביום. למה? מה פתאום זה גאולת הנפש? תדעו לכם שבכל התיאורים, התיאור של ארץ מצרים זה הארץ הכי טמאה בעולם. כל מיני עבודות זרות וכל מיני, כל מיני מחשפים וכל מיני גילויי עריות, זה היה ממש חלאת המדינות, מצרים. ומי שהיה שם, אתם רואים שגם היהודים בעצמם, שהיו שם במצרים הם הושפעו, הם עבדו עבודה זרה, חלקם עבדו עבודה זרה. זה טריטוריה של לכלוך מצרים. באחת התשובות של הרב קוק, בעניין נסיעה למצרים, אתם יודעים שיש איסור לצאת לחוץ לארץ, כללי, אבל יש איסור באמת מיוחד לא ללכת למצרים. אז הרב קוק אומר, מותר ללכת למצרים רק כדי לכבוש את מצרים, זה בסדר גמור. אבל ללכת למצרים, להיות האטומה הזאת, חס וחלילה. אז עכשיו הוא אומר ככה. פני מיני גאולה. גאולת הנפש הייתה בעיקרה ביום. כל זמן שנשארו במצרים, עדיין היו מסוכנים שלא השתקעו תחת ממשלתו של שרו של מצרים. לא לחינם הקפידה התורה שלא יוסיפו לשוב למצרים עוד. גאולת לילה, ייתכן לומר שיצאו ממצרים, פירוש משעבודם, מעול של אנשי מצרים, אבל עדיין לא יצאו מארץ מצרים. זאת אומרת, בלילה קצת גאולה, כי שם בא המהפך ופרו השתכנע שהם צריכים לצאת מפה. הוא רצה כמה שהם יצאו. אבל כשאנחנו יצאנו בבוקר ביד רמה, זה היה שיא השיאים של הגאולה. כי יצאנו מהטריטוריה המסריחה של מצרים, שאילו היינו נשארים שם, חס ושלום, היינו מדרדרים והיינו כבר לא יוצאים ממצרים, לעולם. אחר כך הוא שואל ככה, לא, כתוב שעבדו ועינו אותם 400 שנה. הוא אומר, כן, אז היינו יוצאים אולי ממצרים אחרי 400 שנה, אבל היינו כולנו טמאים בחילת מצרים. לכן, אומר המאיר לעולם, לכן כולי אלמא לא פליגי שבבוקר צריך להזכיר יציאת מצרים. כי זה עיקר הגאולה, כי כל השנה אנחנו שמחים על זה שאנחנו השתחררנו באופן נפשי ממצרים. מכל העבודה הזרה של מצרים. גם, לפי שיטת רבי יוחנן, גם בערב, כיוון שגם שם היה איזה מהפך קטן, גם שם אנחנו צריכים להזכיר יציאת מצרים. אבל העיקר, וכך הוא חורז ועובר את כל ה-50 פעם שכתוב בתורה מצרים ויציאת מצרים, והוא מראה שלפעמים הכוונה היא על השחרור הגופני, אז זה כתוב סתם מצרים, ולפעמים הכוונה היא לשחרור הרוחני, שאז תמיד כתוב ארץ מצרים, כי זה אנחנו רצינו להשתחרר מהטריטוריה הזאת של מצרים. כבר נתבהר, אני קורא מספר 32, מה שצפתה התורה להזכיר יציאת מצרים לעולם, אינו אלא מצד הגאולה שייך לנפש, משום דלולי שהוציאה ממצרים, אז אף שהיה צריך הקדוש ברוך הוא להוציאה בכלות 400 שנה בשביל הבטחתו לאברהם, בזה האופן כבר היו נפשותיהם מזוהמים ולא היו מסוגלים לקבלת התורה. זה יכול להגיד רק אדם גדול. היינו כל כך קשורים כבר בזבל הזה, שאולי היינו יוצאים משם, אבל היינו יוצאים עם שעובד עבודה זרה. באמת גזירת השיבוד מהשם לא היה רק על גופם, אבל הועיל וישראל קלקלו מעשיהם ולמדו ממעשי המצרים לעבוד עבודה זרה כמובן במדרש, לכן היה שליטה של שרו של מצרים. אני חושב, קורא עכשיו 35. בלילה, הלילה אינה מוכשרת לגאולה נפשית. זאת אומרת, הלילה זה הייתה פעולה גופנית. כי היינו עדיין ממצרים. אבל אחר כך, בבוקר, זה היה עיקר הגאולה, כמו שאומר במסור 36, עיקר הגאולה לא היה בלילה. מטעם זה, סביר עלי לרבי יהושע בן לוי, שאין צריך לסמוך גאולה לתפילה במעריב. וגם רבי יוחנן אומר שזה רק גאולה פורטה. אבל סיפור יציאת מצרים, שזה מספר לנו את כל ההיסטוריה מלבן הארמי, שהוא היה האנטישמי הראשון שבעולם, כך אומר הרמק דבר, הרנצי מוולוז'י. לאורך כל הדרך, אנחנו מספרים את כל הסיפור הזה. אנחנו אוכלים מרור, אנחנו שותים 4 כוסות, אנחנו עושים את כל הפעילויות האלה של הגופניות שלנו בלילה, כי בלילה זה גאולה גופנית. בלילה אנחנו צריכים לעשות את כל, אנחנו בבוקר שאנחנו אומרים ביומר, אנחנו אומרים יציאת מצרים, אנחנו לא שותים 4 כוסות ולא אוכלים מרור. אז יש לנו איזה חג מאוד מאוד גדול בליל הסדר, זכר לגופניות של יציאת מצרים, ובבוקר שכל יום, בכל לאורך השנה, אנחנו מזכירים יציאת מצרים, זה באמת, תזכרו ביומר, איך כתוב ביומר בספר יומר? אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אז הבוקר, הבקרים, זה לכבוד הגאולה הנפשית שהשתחררנו מהחילה הנוראה הזאת של מצרים. אני רוצה פה לסיים בהערה אחת לגבי ליל הסדר. אם כבר אני חושב אולי בשנה שעברה כשדיברנו על ליל הסדר, קצת הזכרתי את זה, אבל אני אזכיר את זה עוד הפעם. תראו, אני תמיד תמה, הייתי תמה, למה קוראים ללילה הזה ליל הסדר? אני שואל אתכם, אם היו אומרים לכם, תכנו את הלילה הזה באיזשהו כינוי. אז היינו אומרים, נגיד, השתחררות ממצרים. היינו אומרים שזה הדבר הזה, השתחררות מחילת מצרים. הייתי אומר, היינו קוראים לסדר להלל יציאת מצרים, שזה היה מחסד, מה זה סדר פתאום? מה זה, אנחנו אוהבים מאוד את הסדר של היקים, אבל זה לא, לא, לא צריכים לעשות איזה חג מהסדר. אלא הלל הסדר זה בא להסב את תשומת לבנו, שכל ההגדה של פסח, שיש בה המון המון דברים ופרטים, היא מסודרת בצורה מופלאה. בכל סדר ההיסטוריה, מההתחלה הזאת של תרח, אבי אברהם ואבי נחור, ואחר כך לאורך אברהם יצחק ויעקב, ואחר כך, באמת אחר כך יציאת מצרים, ואחר כך שהיינו בכל הגלויות וכו' וכו', הכל מסודר בצורה נפלאה. אבל, זה שואל בעל נתיבות המשפט בגדה של פסח של המעשה ניסים, נתיבות המשפט אנחנו יודעים בבקם, אז יודעים גם נתיבות המשפט, אבל יש לו אגדה יפה, מעשה ניסים אומר, אם אתה כל כך מדגיש את הסדר, אז בעצם הדבר המרכזי באמירה בליל הסדר, זה פסח מצה ומרור. פסח שלנו היה השם שפסח, מצה שלא הספיק בצלם להקמיץ, ואחר כך מרור שהיה לנו מרור במצרים. זה סדר? זה אנטי סדר, זה לא לפי הסדר. קודם כל היה לנו 210 שנים מרור. ואחר כך הקדוש ברוך הוא פסח ונתנו קורבן פסח, ואחר כך בבוקר יצאנו ולא הספיק בצלם להחמיץ. פה זה בדיוק הפוך על הפוך, לא כתוב לפי הסדר. כתוב במשנה ברורה הזרה, שגם האנשים שיכולות להכין עכשיו את הארוחה של ליל הסדר, חייבים לקרוא להם ושיפסיקו, יצאו מהמטבח, הוא אומר, ויבואו מהר לליל הסדר להגיד לפחות את הפסקה הזאת של רבי שמעון גמליאל, שלושה דברים של לצאת ידי חובה. אבל זה לא לפי הסדר. אומר בעל נתיבות המשפט, דבר נפלא. הוא אומר ככה, אם היינו עושים לפי מה שאתה רוצה שיהיה הסדר, מרור, היה לנו מר במצרים. אחר כך הקדוש ברוך הוא פסח, ואחר כך יצאנו בבוקר ולא הספיק ביצה כמה להחמיץ. מה היינו חושבים? היינו חושבים שעיקר החג זה שהשתחררנו מהעבדות של מצרים. היינו עבדים נוראים, נכון, היה שם אבטיחים והיה כל מיני דברים טובים, כי ככה עם ישראל אמר כל הזמן. אבל הם היו עבדים נרצעים. אף אחד לא יכל לברוח גם ממצרים מהעבדות הזו. אז אם היינו עושים ככה, קודם כל מרור לזכר לשיעבוד, והיינו טועים וחושבים שבגלל שהשתחררנו מהשיעבוד, יש יציאת, זה לא נכון. עיקר השמחה זה שנהיינו עם השם. שהשתחררנו כמו שאמר כאן אמיר לעולם, מהטריטוריה המסריחה של מצרים, שהשתחררנו והיינו שם עובדי עבודה זרה, וכזה ברוך הוא תוך 50 יום תיהר אותנו מדרגה לדרגה, ואחר כך קיבלנו תורה. יציאת מצרים זה שאנחנו נהיינו, קודם היינו עבדי פרעה ועכשיו נהיינו עבדי השם, לא מבחינה גופנית, מבחינה רוחנית. אנחנו נהיינו עם השם. זה היצירה, כשאנחנו נושא פסח על בתי ישראל. במצרים ממש לקח בפינצטה את הגויים והרג אותם, והוא בחר בכל הישראלים שהיו במצרים באותו זמן. נכון שהרבה נהרגו כי הם היו עובדי עבודה זרה וכדומה, בסך הכל יצא קתולי כמה אנשים יצאו ממצרים, חלק קטן, אחוז יותר קטן מאלה שנהרגו במצרים. אבל באופן עקרוני, לכן בא להגדה להדגיש לך, תדע לך, גם אנחנו שמחים שיצאנו מהשיעבוד הגופני, אבל עיקר השמחה שלנו זה הפסח, הפסיכה של הקדוש ברוך הוא והבחירת ישראל. ואחר כך מצא שלא הספיק בקם להחמיץ. וכשקדוש ברוך הוא זרק אותו מהר, מהר, תוך 18 דקות, בכלל אי אפשר לתאר את זה, איך תוך 18 דקות, כל האנשים בשנייה מסוימת התחילו לעשות, ללוש את המצות, ואחר כך תוך 18 דקות הם יצאו ממצרים, ומצרים זה הייתה ארץ ענקית. תוך 18 דקות כולם התקבצו, זה קשה להבין בכל, אבל זה, הקדוש ברוך הוא רצה שברגע הזה, כולם השתחררו, וזה באמת עיקר השמחה שלנו ביציאת מצרים. אז בעזרת השם שיהיה חג סבר, חג אשר ושמח, ונזכה להשתחרר לחלוטין ולקבל את ארצנו הקדושה לידינו.